זכות וחובה מיוחדת לעמוד ולדבר כמעט ביום השנה, יום מעלותו של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הרב צבי יהודה חסר לנו מאוד בימים האלה, ימים של מבוכה, ימים של התמודדויות גדולות מאוד וקשות. חסר לנו מאוד הרב צבי יהודה, שיאיר את הדרך איך להתמודד עם הסיבוכים המורכבים, שאולי הוא חזר אותם ואולי דיבר עליהם בטרם נתרחשו, אבל אינו דומה הדבר אילו, כמו שאילו היה כאן היום לפנינו. ראשי כל, מורנו רבינו הרב צבי יהודה, כל הכוח שלו היה מכוחה של תורה. הוא היה תלמיד חכם גדול, בעל זיכרון יוצא מן הכלל, בעל כישרונות מאוד גדולים, תלמיד חכם עצום. וכל הגבורה שלו והעוצמה שלו וההנהגה שלו הייתה פועל יוצא מכוחה של תורה, כאיש ענק תורני. יש תלמידי חכמים גדולים ואפילו ענקים בתורה, אבל אין להם את מידת הגבורה. והרב צבי יהודה, מתוך התורה הגדולה שלו, הייתה לו גם מידת הגבורה. וכנראה שמורנו רבינו הרב צבי יהודה חזה מראש את ההתמודדויות הללו שאנחנו נעמוד בהן, ושינן לנו וחזר ולימד אותנו להיות איתנים, להיות חזקים. לימד אותנו איך לחיות במציאות המורכבת הזאת, של מצד אחד השקפת עולם של אהבת ישראל עצומה, השקפת עולם של אחדות האומה, השקפת עולם שמדינת ישראל מדינת כל מדינה שיש בה קדושה, שמופיע עליה שם שמיים, מדינת היהודים, העם היהודי, וזוהי מדינתו. ומצד שני, כשהממשלה איננה מתנהגת כפי שצריך להתנהג, הוא לימד אותנו לעשות את ההבחנה הברורה שממשלה לחוד ומדינה לחוד. כבר היו במשך הדורות הרבה פעמים שהיו מלכים רשעים בעם ישראל, ועם ישראל נשאר בקדושתו, נשאר במעלתו, למרות שהמלכים היו רעים, היו אפילו עובדי עבודה זרה. מלך קם ונופל ויורד ומתחלף, ממשלה קמה ונופלת, אבל המדינה היא קבועה וקיימת, והמדינה היא מדינתו של העם היהודי, עם ישראל עם קדוש, והמדינה שלו היא מחזיקה את הקדושה של האומה. אבל ממשלה לחוד, ולציבור זה דבר קשה. יש אנשים בציבור שבגלל שהממשלה מתנהגת שלא כהוגן, אז הם גם פוסלים את המדינה, רואים במדינה מדינה מקולקלת, מדינה שלא מייצגת את שאיפתו של עם ישראל וכו' וכו', בגלל שהממשלה היא כזאת. זה בדרך כלל גם כל הציבור החרדי, זאת השקפת עולמו. מה שעושה הממשלה זה כאילו זה ביטוי של כל עניינה של המדינה. יש להפך, יש אנשים שאומרים שמכיוון שהמדינה היא קודש, אז ממילא גם הממשלה היא קודש, אז היא עושה כמה דברים לא טובים, אבל בכל זאת היא נשארה, וזאת ממשלת ישראל וכו' וכו'. ולא אלה ולא אלה צודקים, החיבור הזה איננו במקומו. כבר כתוב בזוהר שלפעמים יש מלך שהוא לא טוב, ואז כל העם סובל בגללו, אבל העם והמלך זה שני דברים נפרדים, הנהגה לחוד והציבור לחוד והעם לחוד. וזה לימד אותנו הרב צבי יהודה כמה וכמה פעמים, שהממשלה לחוד, וכשהממשלה לא עושה את מה שהעם רוצה, והרב ציודה ביאר לנו מה פירוש מה שהעם רוצה, זה מה שכתוב בתורה, זה מה שהעם לדורותיו רוצה, זה מה שריבונו שלם קבע מה עם ישראל רוצה, זה מה שהעם רוצה. ואם הממשלה לא עושה מה שהעם רוצה, אפילו שיש רוב לצידה בזמן מסוים, זה לא רצונו של העם. ועל כן אנחנו עם העם לדורותיו ולא עם הממשלה. לפני שבא יבוא, מניח מקווה שיבוא מורנו ורבינו הרב אברום שפירא, אז שלא לפניו עוד יותר טוב לומר את שבחו שהוא ממשיך בדרך הגבורה של הרב צבי יהודה, והכוח הזה, העמדה האיתנה הזאת שהוא קבע שיש איסור גמור משתתף בכל פעולה חס וחלילה של גירוש היהודים, ושהחייל צריך לסרב פקודה ולסרב לכתחילה ומראש, וזה הוא אמר כבר לפני שנה בערך בתקופה הזאת, זה המשך מאותה הגבורה של מורנו רבינו הרב צבי יהודה, שהרבה תלמידי חכמים לא העיזו לומר את מה שהוא אמר בפועל. אני רוצה כמה נקודות לומר, אנחנו כתלמידים. אני אספר שביום, ממש ביום פטירתו, אנחנו עוד לא ידענו מזה, אני הייתי בבית אל, שמענו קריאת המגילה, אנחנו קוראים את המגילה, ושם מגיעים לפסוק, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ומשום מה פתאום מצטיירת לפניי דמותו של מורנו הרב צבי יהודה, זה בדיוק הרב צבי יהודה, לא יכרע ולא ישתחווה. ולמה כתוב בלשון עתידית? מבאר הקדושת לוי שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, מרדכי בעצם לא היה חייב להשתחוות, כי מרדכי לא היה מעבדי המלך, הוא היה שר, וכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, אבל השרים לא היו צריכים להשתחוות. אבל מרדכי אמר לכולם שהוא לא משתחווה לא מפני שהוא פטור, אלא מפני כי יגיד להם כי הוא יהודי, אני לא משתחווה בעיקרון, לא בגלל שאני פטור, שאני יכול להתחמק, שאני יכול לא חייב, אלא כי יגיד להם כי הוא יהודי. אומר קדושת לוי שאסתר שלחה למרדכי, למה אתה מתגרה באמן? אתה הרי לא חייב להשתחוות, למה אתה צריך להתגרות? רשע ששע משחקת לו, לא צריכים להתגרות בו. אבל מרדכי היה עקרוני, והוא לא יכרע ולא ישתחווה, לא מוכן להשתחוות. בגלל שהוא יהודי הוא מודיע, מכריז, לא מתחמק, הוא אומר אני מסרב פקודה, לא מתחמק, הוא אומר אני לא יכול, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, יש לי תירוצים אחרים וכו' וכו', לא להסתכסך עם המלכות, הוא מודיע עקרוני, לא יכרע ולא ישתחווה. לכן כתוב בלשון עתיד שאפילו אם יחייבו אותו הוא לא יכרע ולא ישתחווה. בשפת אמת כתוב ש מה כתוב בלשון עתיד? כי כל דור ודור יש מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה. וזה היה בדור שלנו, היה מורנו הרב צבי יהודה, לא יכרע ולא ישתחווה. עיקר הלימוד שאנחנו למדנו ממנו הוא בעצם היה בדוגמה אישית. כל מעשיו היו כל כך מחושבים, הכל היה שקול, הכל היה מדוד, ומסתכל עליו אפשר היה ללמוד איך להתנהג ואיך לעשות. הדיבור שלו הכל היה שקול, שום מילה שאמר היא לא הייתה ככה פליטת פה, אלא הייתה שקולה וזהירות בדיבור, זה היה משהו מיוחד. יש פה ביוסי ודיחי, הוא סיפר לי פעם שהוא אמר לרב שכשהרב יורד במדרגות, אז שם איזה תלמיד מחכה, כשהרב יורד במדרגות בישיבה מישהו מחכה לשם. הרב אמר לו אני לא יורד, אני הולך במדרגות, לא יורד. המילה יורד לא משתמש במילה הזאת, הוא היה הכל שקול ומדוד. הייתה פעם כשהייתה הנחת אבן הפינה לישיבה או חנוכת הבית של הבניין כאן של הישיבה, וזה היה אחרי בחירות לרבנות הראשית. רב אחד נבחר, רב השני היה גם כן הוא לא נבחר, וגם שניהם היו בטקס הזה. כשקם הרב שלא נבחר לדבר, אז הוא אמר כבוד הרבנים, ולא אמר הרבנים הראשיים. זה היה קצת צורב. כשקם הרב סיודה לדבר, אז הוא אמר כבוד הרבנים הראשיים, כבוד רבותינו הראשיים, ואז היו מחיאות כפיים להדגיש שמה שהיה מקודם זה לא היה נימוסי וזה לא היה בסדר. מיד אחרי הטקס הזה נסענו לחתונה במונית, נסעתי יחד עם הרב, עם הרב ציודה. אמרתי, הרב הרגיש שכשהרב אמר כבוד הרבנים הראשיים אז היו מחיאות כפיים? הוא אומר, לא אמרתי. אומר, הרב אמר, והיו מחיאות כפיים. אומר, לא אמרתי. אני אומר, הרב אמר, והרב, לא אמרתי. ואז הוא אומר לי, אמרתי מורינו ורבותינו הראשים. לא אמרתי הרבנים הראשים. זה הבדל גדול. הכל צריך להיות מדויק. מורינו שלנו, לא רבנים הראשים, משהו פורמלי. מורינו ורבותינו הראשים, כך אמרתי. דייקנות של הרב. לא להגיד איזה ביטוי, כל ביטוי היה מדויק, לא להגיד שהיה מתעניין על חולה, לא אף פעם אמר המילה חולה, כמה בריאות הוא צריך, איזה רפואה הוא צריך וכדומה. הכל היה שקול ומדוד. לכן מה שהרב ציודה כתב ומה שאנחנו פוגשים בדברים שלו, אלה כל הדברים נשארו בעינם, יש להם תוקף של נצחיות. אני יודע שיש הרבה רבנים שעתידים לדבר, אז אני לא אעריך בדיבור. אני רק מציע לתלמידים, כל תלמידי, לתלמידים שלא הכירו את הרב, שאולי כבר דור שני שלא מכירים את הרב, לקרוא את הספרים הקשים והעמוקים שלו, ולדעת שמורינו ורבינו הרב ציודה עברו 20 שנה, עשו מכמה שנים, והוא נשאר אצלנו בכל העוצמה, בכל הרושם האדיר שהשפיע עלינו, ואנחנו צריכים להמשיך את המהלך הזה הגדול של מורינו ורבינו, שכמובן המשך של הרב. שיהיה לנו קורם שמח.
פשוט מרנן ורבנן ורבותיי, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אם אנחנו מכנים את מרן הרב זצ"ל בעל האורות, בצדק אפשר לכנות את רבנו הרב צבי יהודה בעל הנתיבות. הרב הוא בעל האורות, וצבי יהודה בעל הנתיבות. לא רק, זה לא רק משחק מילים של ספרו לנתיבות ישראל וכדומה וכדומה, והחיבוב המיוחד שלו למילה נתיבות ולמאמרים, וכפי שמי שיחפש ימצא את זה רבות מאוד, אלא אני אפרש את דבריי. פעם אחת שאלתי את הרב דוד חנזי זיכרונו לברכה, בסוגריים לצעירי הצון, אז אני אסביר, הרב דוד חנזי זכרונו לברכה היה הרב בפתח תקווה, נדמה לי שהוא מסתלק לפני כ-10 שנים, וב-20 השנה האחרונות של חייו הוא היה נחשב לזקן רבני חב"ד. הוא היה תלמיד ישיבתנו, תלמיד מרן הרב זצ"ל, רב דוד חנזי. שאלתי אותו, תגיד לי בבקשה, מה אתה רואה את ההבדל בין מאמרי החסידות לבין משנת הרב זצ"ל? אותם רעיונות גבוהים, אותם נושאים נידונים בהם, מהי נקודת ההבדל לעיניך בין משנת הרב לבין מאמרי החסידות החבדית? אמר לי רב דוד חנזין, אני אגיד לך משהו, חסר לי במשנת הרב את הבחן. המילה בחן זה כותבים אותה בכף. המילה בחן בחסידות פירושה שאחרי שלמדת את כל הדברים הארוכים, נו, ובכן, למעשה, מה עושים למעשה עם כל זה? מאמרי החסידות, אחרי שהם מדברים על המעמיקים בעולמות עליונים, בעולמות עליונים, הם בסופו של דבר אומרים, בתפילה תכוון ככה וככה, למעשה תעשה ככה וככה. במשנת הרב זצ"ל הדברים נשארים אורות. רבותיי היקרים, רב צבי יהודה היה אבכם של אורות הרב קוק. רב צבי יהודה היה למעשה, הוריד למעשה את המשנה העמוקה והגבוהה. אורות זה דברים גבוהים, דברים גבוהים בעולמות עליונים, אבל למעשה אורות התורה, תורה תורה שבעל פה מהארץ, תורה שבכתב מהשמיים, הכל דברים נשגבים מאוד. אבל לשבת וללמוד לתורה פירוש הדבר בכל עומקה, בכל רוחבה, בכל הפנים שלה, בכל הגוונים שלה, בירושלמי ובבלי ותנ"ך ומדרשים, תורה הלוך למי זה בעומק, קושיות ותירוצים ושיעורים וקצות ונתיבות, כל הדברים האלה זה לקחת את האורות ולנתב אותם לנתיבות. אורות ישראל לדברים גדולים, כלל ישראל, שכינה, דברים מאוד גבוהים, אבל לאהוב כל אחד ואחד מישראל למעשה, לראות את אורות הישועות הגבוהים למעשה. פעם באחד ההספדים של אחד מגדולי ישראל על רב צבי יהודה, הוא בא ואמר, אהבת ישראל של רב צבי יהודה זה לא חולשה. רבים חושבים שאהבת ישראל פירושו של דבר להיות חברמן, לאהוב את האנשים, הרבה יותר סימפטי להיות נחמד עם האנשים אשר להיות קפדן ובקרן ובעל ביקורת על כל האנשים והאנשים. יש לכם טעות, אהבת ישראל של רב צבי יהודה זה תורה, זה לא חולשה. לאהוב כל אחד ואחד מישראל, האורות הם גבוהים, הנתיבות איך אוכלים אותה, למה זה יום יום שעה שעה, איך עובדים עם זה, איך זה בשדה. לאהוב רשעים זה דבר חשוב, אבל לשנוא את הרשע של הרשעים. כל כך רב צבי יהודה אהב לצטט את המשפט הזה מספר התניא בפרק ל"ב, ואף אם קיים ואין לא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים ולא הפסיד שכר מצוות אהבת רעים, וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעוונותיהם, שמצווה לשנותם מצווה לא אהבם גם כן, ושתיהן הן אמת, שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד מבחינת הטוב הגנוז שיש בהם. את הרשע צריך לשנוא ולא צריך להחמיף לרשעים, ומישהו לא בסדר צריך להטריע על כך יומם וליל, וזה לא פוגן בכיהוא זה באהבת ישראל, באהבת ישראל הלוך למעשה, גם לאהוב את הרשעים, את הצד הנשמה הקדושה שברשעים הללו. אורות זה דברים מאוד יפים, איך אוכלים אותה, איך מבצעים את זה ביום יום, איך הנתיבות הללו הולכות ונמשכות יום יום ושעה שעה. ארץ אורות, ארץ ישראל, כל משנת הרב קוק זה צל ארץ ישראל, אורות התחייה והתחייה וארץ ישראל ואורות, הכל מלא. איך אחד אמר פעם, תראה אני אגיד לך מה שהוא אומר לי, בכל כתבי הרב קוק זה צל לא מצאתי פעם אחת שהוא מצטט את הרמב"ן, את הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות שלו, שזה בסיס המצווה של ארץ ישראל. א', זה לא נכון, ב', הוא צריך לצטט כל הרב זה על כל דבריו על ארץ ישראל, זה הרמב"ן הזה. חוקרים מודרניים מנסים לטעון וללמד אותנו בימים האלה כאילו רב צבי יהודה סוטה מדרכו של מרן הרב זצ"ל. את התורה הזאת במרכאות החוקרים באוניברסיטאות, פרופסורים אוהבים לומר את זה גם על הנזיר, הנזיר היטה את משנת הם לא מבינים מה פירוש תלמידים נאמני נאמנים גדולי רב צבי יהודה, הוא הממשיך המוחלט לדרכו של מרן הרב זצ"ל, ללא שום סטייה קטנה או גדולה, כל החוקים בעולם יחטטו בכל איך אתם יודעים לקרוא לזה, צו לצו, קו לקו, יחטטו כל היום בכתבים האלה ואחרים. זה שקר והבנה, זה חוסר הכרת האישים, חוסר הכרת התכנים שעליהם הם דיברו יומם וליל. המציאות הוא המשך מוחלט של דרכו של מרן הרב זצ"ל, והוא רק לימד אותנו בלמייסה, בנתיבות המעשיים, איך סוחבים, איך מנתבים, איך מושכים את האורות הגבוהים, את האורות הגבוהים של מרן הרב זצ"ל. הגישה הזאת, התפיסה הזאת, פעם כולם יודעים, אולי צריך לספר, הנזיר רב דוביד זכר צדיק לברכה, כשהיה מכין שיעור, אז היה לוקח לו יומיים שלושה, והיה לקראת השיעור הזה בא לשיעור מוכן עם איזה 20-30 ספרים, אולי 40 ספרים. רב צבי יהודה לא היה מכין שיעור, לא שהייתי בביתו, אבל איזה פרק לומדים היום באורות התחייה, פרק זה וזה, מסתכל פה יותר, לפעמים היה שוהד דקה או שתיים לפני פתיחת השיעור, ומיד המעיין היה נובע והמעיין היה שופע. פעם דיברנו על זה עם הנזיר, אבל מה אתם רוצים? זה הבן של הרב, בדיוק כמו הרב, הוא המשך מוחלט. כמו אצל הרב לא היה צריך להכין שיעור, אצל הרב ברגע שהיית מדבר על העניין היה הכל נובע והכל שופע, הכל היה דבר אחד, לא צריך להכין. רב צבי יהודה לא צריך להכין שיעור, הוא מתבונן ברגע שאתה מדבר איתו, כל כולו בתוך העניין, והכל דברים מחודשים ויפים. אני יודע שמישהו בא וציטט את רב צבי יהודה, אמר לו אחד התלמידים, תלמיד רציני, מה אתה רוצה, רב צבי יהודה נפטר לפני 20-30 שנה, היום העולם כל שנתיים מתחילים דור. מה, אתה המציאות הרלוונטי היום? רבותיי, אף אחד מכל תלמידה ותלמידי תלמידיו שאומרים דבר כזה או אחר, כמו שרב זלמן, הרב מלמד, אמר בדברים בהתחלה, אף אחד מתלמידיו ומתלמידי תלמידיו לא היה אומר דבר וחצי דבר נכון להיום, אם לא שזה היה מכוחו של רב צבי יהודה. רב כוחו של רבנו הוא נותן לתלמידיו הגדולים ביותר להביע את דעתם, תלמידים שהגיעו להוראה, תלמידים שהם יראי הוראה, בכלל אין, אצל רב יהודה לא למדו להיות חסידים, לא היו חסידים שלו, לא מצטטים אותו כתוקי, תלמידים הם תלמידים, הוא לימד וחקרו והתווכחו ודנו ושאלו ויקשו ותרצו וקיבלו את דעתו. אף אחד מגדולי התלמידים בשום הדבר בלכות ציבור נכון להיום לא היה מרשה לעצמו לומר דבר אם לא שדמותו של הרב ניצבת נגד עיניו. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי.
אני רוצה פה ללמד פרק אחד בתוך הספר של שופיע עכשיו, עץ יהודה. בעקבות הדברים שראינו פה בסרטון הזה, הוציא לאור הרב יהודה חזני מספר מאמרים. אחד המאמרים זה היה סיכום השיחה שראינו פה, ואני חושב שזה יכול להוות בהחלט דוגמה מאוד חשובה לנושא שאני רוצה בעיקר לדבר עליו, וזה דרכי ההסברה של הרב צבי יהודה את העניינים העומדים ברומו של עולם. אני חושב שאני נכנס לתוך הפרק הזה, אני רוצה קודם כל להודות לחנה חזני ולמשפחה שלה, לרב יוסי פלי שעשה פה עבודה נהדרת, ויהודה בעצם היה המוציא לאור המעשי של כל הרעיונות של רב צבי יהודה, לא לבד. היו לו חברים מאוד חשובים שחיים איתנו, ימדו לחיים ארוכים, הרב נובי, ויאנקל'ה לוין ועוד. סליחו לי מי שאני לא מזכיר את שמם, שהם עשו עבודה אדירה שכל תוצאותיה אנחנו רואים היום בכל מרחבי ישע והגולה. אני רוצה לפתוח במשפט שראיתי במכתב שעוד לא יצא לאור, שכתב הרב צבי יהודה לרב שלמה זלמן שרגאי. הוא כתב כך: מתוך מרום האמונה ביטחון המעשה, מתוך שפע התמימות חוכמת פועלו. עכשיו אנחנו ניקח את המאמר הזה של הרב צבי יהודה, אני אשתדל לעשות את זה בקיצור. אני חילקתי את המאמר הזה לתשעה חלקים גם כדי ללמוד איך צריך לדבר. תראו, היה שם בישיבה הזאת, בפגישה הזאת, היה משה דיין. משה דיין לא היה יהודי, לא יודע משהו היה בדיוק בענייני תורה ומצוות, אבל היה איש חשוב שהיה ללא חק וללא מורה, היו לו גם מינוסים כל מיני. אבל רצו זה מאוד כיבד אותו, והוא בפתיחה שלו מיד, מה שראינו פה בסרט הזה, הוא אומר: קודם כל ברוך הבא בשם השם, השמחה והתענוג לנו בשבט אימנו מי שתמיד אני כותב למכתבים, הכוונה משה דיין. במכתביי הייתי כותב שר הביטחון הצבאי. אני בטוח ששר הביטחון הצבאי אצלנו כאן למטה נמשכת ברכה משר הביטחון העליוני השמיני. קודם כל הוא אמר לו, ישב לידו, הוא לא יודע משה דיין שפה עד הסוף, קודם כל הכניס לו: תדע לך, אתה קוראים לך שר הביטחון, יש שר הביטחון הצבאי ויש שר הביטחון העליוני, וכל מה שיש לך כוח ואתה עושה למען כלל ישראל בתור שר הביטחון הצבאי מתוך כוחו של שר הביטחון העליוני. ואחר כך בתוך הדברים הוא מצטט, ראיתם פה בסרט, הוא אומר: אנחנו עכשיו נמצאים, זה היה בחודש יער, קצת זמן אחרי חודש פסח, אחרי פסח. מה זה כל כך קשור בדיוק איזה זמן אנחנו נמצאים כרגע? יש פה בהחלט דבר מאוד חשוב, מה שרצו לי פה רצה לומר. פסח זה חג החירות, ואנחנו צריכים לדעת שהדבר היסודי הוא שעבדי הם ולא עבדים לעבדים. ואתה שר הביטחון וכל ממשלת ישראל צריכים לדעת שהגלות נגמרה והעבדות נגמרה, ועכשיו אנחנו ממשיכים מתוך גאל ישראל לגואל ישראל. הכל בגלל שהשתחררנו מעבדות לחירות אז, ואנחנו ממשיכים להשתחרר גם היום. זו הדרכה יסודית איך צריך להיות שרים ואיך צריך לנהל את כלל ישראל, לא מתוך צפיפות קומה. ותמיד הוא היה צועק על קיסינג'ר וכל מיני דברים, אני לא רוצה פה להאריך על העניין הזה. אז זה כמו שתי נקודות יסודיות שהוא כבר הרוויח, שאמר את זה משה דיין, במרכאות אני מדבר. עכשיו אני רוצה פה להוסיף על נקודה אחת חשובה מאוד. אנחנו היום מומחי ההסברה לא מזכירים בכלל את ארץ ישראל, לא אנחנו, אבל מומחי ההסברה, תסתכלו במפלגות החשובות, הימניות, השפיץ של המלחמה על ארץ ישראל, לא תשמעו אצלהם את המילה ארץ ישראל. אתם תשמעו שאם יהיה ככה וככה, אמרנו לכם שיהיה פצמרים, אמרנו לכם שיהיה פצצות, זה נכון. רב צבי יהודה, כל מה שהוא אמר, בדיוק מה שאמר פה הרב ילמד מקודם, הכל התחיל מתוך תורה, הכל מתוך תורה. רב צבי יהודה, הלו הוא כתב את כל הספרים של הרב, חוץ מספר אורות הקודש, הוא עשה עבודת נמלים של עשרות שנים אחרי שהוא למד את כל השס פעמיים עם הרב, כמו שהיה תמיד אומר, עם הפוסקים. אחר כך הוא מסר להוצאת כל הסריה של כתבי הרב, משפט כהן ודת כהן ועזרת כהן ואורות ואורות התשובה וכל הספרים כולם, לא היו כתובים בתור ספרים. הוא לקח מתוך הפנקסים של הרב ויצר מזה יצירות נפלאות שכולנו היום, כולנו ניזונים מכל הדבר הזה. זה הכל עבודה של רב צבי יהודה, עם ההערות שלו גם כן בסוף. וכשהרב צבי יהודה מצטט את דברי הרב, אז הוא באחד המקומות, אז הוא כותב, חוזר על זה בפעמים: מקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון התנ"ך, הכל מתוך תורה. לא הד כל שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרוצב, אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר אהב סלע. במקום אחר הוא כותב: דרישתנו להיות תמימים ושלמים בארצנו זאת על כל חלקיה, לא בלבד מפני שבלא לא, לא, לא נוכל להגן על קיומנו ענייני ביטחון, אלא מפני שהיא אמיתית וצודקת. ככה הוא היה לכל, תעבור על כל הכתבים שלו, ככה זה תמיד מתחיל מהרמב"ן, הם אלו התיכונן, הם אלו ישבו בארצך ועל זאת עם אחר לסמיתות, הכל מתוך תורה. גם כשהוא פונה לאנשים כמו משה דיין או אנשים שהם מחוץ למסגרת הישיבה והתורה, כך הוא היה מסביר תמיד וכך הוא היה פותח את הדברים. אני רוצה לגלל לכם במאמר מוסגר, אחרי מלחמת ששת הימים עשינו פגישות עם שרי המזרחי, כמה חבר'ה ממרכז הרב, הלכנו להיפגש איתם אחד אחד, דיברנו עם השר משה שפירה, עם דוקטור בור, עם דוקטור ורפתי, דוקטור רפאל. ומה עשינו בדיבורים האלה? צילפנו דברי רב ציודה ודברי הרב, כי היה מדובר כבר אז כבר על איזה רב ימינו של נסיגות אחרי מלחמת ששת הימים. התמיד אם היו כולם כאחד היו אומרים לנו, תשמעו, מה שאתם אומרים זה דבר נורא יפה, באמת התורה מתכוונת כמו שאתם אומרים, זה לא מעשי. רב ציודה הוא איש נמצא בשמיים, הוא לא מעשי, הוא לא... אנחנו צריכים להתפשר וצריכים ללכת לקראת, ואז לאט לאט, לא כל כך, לא כל כך מהר, לא כל כך להגיע תכף לסוף. הם ביקשו מאוד מניונוס כמו שדיברנו, אחד היה מדבר בשטח הלכתי, אחד היה מדבר בשטח הרעיוני, אחד בשטח המעשי. זאת הייתה התוצאה שלהם. ואני אומר לכם שכל הדברים המעשיים הנפלאים שאנחנו חווים וחווינו עם רבע, יותר מרבע מיליון תושבים ביהודה ושומרון וחבל עזה, הם לא באו מתוך דיבורים על ביטחון וכל מיני דברים כאלה. הם באו רק מתוך זה שרב ציודה חזר עוד פעם ועוד פעם והכניס לראש של האנשים שזה מה שצריך עכשיו לעשות, ושאנחנו עכשיו נמצאים, הוא זיהה את המצב כמצב של תהליך גאולה ושל מימוש כל הדברים שאנחנו למדנו אותם במשך 2000 שנה, ועכשיו הגיע הזמן לממש אותם. ומי שעמד לימינו זה באמת היה חזן עם החבר שלו, הוא תמיד היה הולך בגדול, לא תמיד שהיינו מתייעסים, הרב ציודה היה מתייעס לעשות את ההתנחלות הזאת הלא חוקית או כמו לא לעשות. מה הוא היה עושה? הוא אומר, טוב, תקראו לי בעל האלפים. בעל האלפים זה חזני. כמה אנשים יבואו להתיישבות הזאת? אז חזני היה אומר, נגיד, לא, אז אנחנו לא נחכה עוד. אם היה אומר, יבואו אלפים, אז היינו הולכים ועושים את הדברים. אף פעם כמעט זה לא היה בהסכמת צהל ובהסכמת הממשלה. תמיד לקפנו מחתומים ועשינו, לא צריך, כולכם יודעים את הסיפורים. ותמיד כשהוא הרי רב ציודה בעצמו, כמו שאמר רב מלמד נכון, הוא לא דיבר סתם, הוא בעצמו עשה מה שהוא אמר. יום אחד בהתנחלות הראשונה, אני מספר את הסיפור הזה לאנשים שבדרך כלל לא יודעים את הסיפור הזה, קודם כל היה גרעין במחולה שהיה צריך להתנחל, זה גרעין של אלון מורה, של מנחם פליקס, של קצ'טר שיושב פה ואחרים, והם התייעצו מרב ציודה, הם רצו לעשות התנחלות ראשונה בשומרון. עד אז אסור היה לישון לילה אחד בשומרון, לא היה שום דבר, שום יישוב עוד לא היה, רוצים על יד שכם. אז רב ציודה עיכב, עיכב עוד פעם ועוד פעם, תוך כדי זה שהוא עיכב אותם, אז הוא הלך לדבר עם כל מיני שרים בממשלה, הם כולם היו מאוד קשורים איתו ואהבו לדבר איתו, ובראשם היה שמעון פרס, שמעון פרס היה שר הביטחון, והוא התעקש שהוא לא, הוא אומר, אני באמת, אני איתכם בהתיישבות, אני באמת חושב, התיישבות דבר מאוד חשוב, קשה לשמוע את זה היום, שכך הוא אמר וכך הוא אמר, ואני, אנחנו ביחד, כן, אבל עכשיו זה לא העיתוי המתאים. אף פעם העיתוי מתאים להתנחלות, אמרנו. אז הוא פשוט אמר, תשמע, שמעון, אם אתה לא מסכים, אני מחר הולך איתם ביחד להיות שם בהר. וככה זה היה. והחבר'ה עלו להר הזה שם, וכבר עשו גדר מצביב, ובבוקר בא נהג מאוד חשוב שנמצא היום על ערב זווי, קוראים לו שרון, הוא היה נהג של רב ציודה, הוא רוצה לקח את הטלית ואת התפילין שלו, ישן מהישיבה במניין הישן זה עוד היה, ונסע על ההתנחלות הזאת. הוא היה בן 84, עמד שם עם יד אחד הטלית והתפילין ויד שנייה הוזיק את הגדר, ראיתי פה את התמונה הזאת שמחזיק את הגדר, וכך הוא עמד כמו גיבור במלחמה. וכשבא אלוף פיקוד המרכז יונה אפרת, שגם היה לו קשרים עם רב ציודה קודם, ואמרנו, הרב, אנחנו צריכים להתפנות פה. אז הוא אמר לו, יארג ואל יעבור, יש לזה הקלטה של הדבר הזה. אתם תראו בי, אני מפה לא זז. זה היה רב סיודר, הוא לא אמר רק מה שראינו פה, יארג ואל יעבור. הוא היה מוכן למסירות נפש לעמוד במקום הזה. ולהילחם על המקום הזה, ולהאחד בגדר הזאת ולא לזוז. ואז התחיל, בעקבות הדבר הזה היה מסע ומתן עם הממשלה, הממשלה החליטה, כן, אפשר להיות בלילה באיזה מחנה צבאי קרוב, וכבר ראו בזה כל החבר'ה שם איזה הישג בינלאומי שאפשר לישום בלילה בשומרון, וכמעט שהסכימו לרב ציודה, שהסכימו לממשלה בעניין הזה. וכשבאו לרב ציודה ואמרו לו, מזכירות גוש אמונים, הרב, אנחנו נזוז מפה להר הזה ממול, שם יש מחנה צבאי. אז הוא אמר לאריק שרון, תגיד לי, פה זה ארץ ישראל או לא? הוא אמר, כן, זה ארץ ישראל. אז מפה לא זזים. הם רוצים שיפנו, אנחנו מפה לא זזים. פה אנחנו עומדים, פה זה ארץ ישראל, כן, זה אדמה כללית, ציבורית, של... כן, אז אנחנו מפה לא זזים. ואז היה פינוי אגרסיבי, כמו שאתם יודעים שלפעמים צהל יודע לעשות פינויים כאלה. וכשעם ישראל ראה, זאת הייתה, לפי הרבה אנשים שחוקרים את הדבר הזה, זאת הייתה נקודת המפנה. כשעם ישראל ראה אדם זקן בן 84, איש אמת מוחלטת ומוכן למסור את נפשו, בהתיישבות הבאה, אז היו בסך הכל 80 חבר'ה יחד עם אנשים וילדים, בהתיישבות הבאה, זה היה בערב תשעה באב, כבר היינו שם אלפים על ההר הזה. זה היה רב סיודה. אף פעם הוא לא אמר ביטחון ולא אמר כלכלה, זה גם חשוב, הכל תורה ומימוש הדברים האלה על אוכל למייס. אני לא יכול להאריך, אני הייתי רוצה להאריך יותר, אבל נקצר ונאמר עוד כמה דברים קטנים בעניין הזה. בהמשך המאמר הזה הוא מתייחס מה קורה לממשלה שלא מסכימה עם הדבר הזה. זה ממש מסודר בסידור נפלא, כל המאמר, דבר עוקב דבר. ואז הוא כותב, ממשלה יהודית שהיא עושה, לא במאמר, אבל במקום אחר מקביל למאמר הזה, שהיא עושה ליהודים בארץ חייהם הגבלת תחום מושב, שהיא מגבילה את ההתיישבות, שלא כמצוות בורא עולם, אשר ציוונו וירשתם וישבתם בכל מלוא רוחבה וממשותה, צריך ברור מרובה על אמיתת ערכה וזכותה. בלי כמו שאתה אמר פה בזמן, זה צריך לדעת מי זה הממשלה הזאת, לבדוק את זה, אם בכלל זה ממשלה. וכדברי קודשו של הרב זצ"ל, אומר הרב ציודה, ביחס אל העלייה לארץ הבלתי חוקית בימי שלטון האנגלים, כי לא העלייה לארץ היא בלתי חוקית, כי עיכוב העלייה לארץ הוא בלתי חוקי. כך גם עכשיו, כך ההתנחלויות היא לא בלתי חוקית, אלא עיכוב ההתנחלות זה הדבר הבלתי חוקי. במקביל לכל מה שהרב ציודה פה דיבר ואמר, אז ארגן יהודה חזני דברים שאני... אצלו הכל הלך בגדול. זה היה פעם, היה הוא ארגן, לא יודע, היו מטוסים, היו הליקופטרים, היה אירוע עצום בלילה על יד החומות של שער יפו שם, עם אורות כאלה, היה משהו, והיו שם עשרות אלפי אנשים ששמעו את הדברים החשובים האלה גם של רב צבי יהודה, והכל הלך בגדול, והתוצאות אומרות, תראו את התוצאות. אני לא, לא, לפני כמה זמן נפגשתי עם כמה אנשים פוליטיקאים, מוצאתי להם את הסטיקרים שיש היום, כל מיני סטיקרים שהטרור יחזור ויהיה פצמרים. אמרתי להם, למה אתם לא יכולים לכתוב שהארץ הזאת היא ארץ שלנו? מה יש? רק החמאס, זה אני קיבלתי היום את השולחן ערוך של החמאס, עשרת הדיברות, אז הם מדברים, זה נחלת אבותינו, זה אסור לזוז מפה. רק אנחנו כל הזמן מדברים על ביטחון, ואז יש לנו כל מיני תחליפים. אפשר לעזוב את החרמון, כי אפשר לשים למעלה צפלין גדול ולראות העיניים של המדינה. אפשר לעזוב את החלק הזה, כי יש לנו גדר. מי דיבר פה? מי דיבר על מה אנחנו מתמדמים כל הזמן פה? שהם מתמדמו. אני רוצה להוסיף פה נקודה אחת לקראת הסיום. יש כל הזמן דיונים, גם בפוליטיקה וגם בכל מיני מקומות אחרים, מה סדרי העדיפויות היום, מה צריך לעשות ומה להשקיע. אז יש דברים צריכים להשקיע בחינוך פנים אל פנים, יש דברים צריך להשקיע בקירוב רחוקי, בקירוב החופשי. בכל דבר כזה שאנחנו מעמידים ערך מול ערך, לא כל רב יכול לפסוק, גם אם הוא רב של מסמיכה, וגם אם הוא רב של יישוב, וגם אם הוא רב של שכונה, אלא זה צריך, השורה הראשונה של גדולי הדור, ואני יש על זה המון מקורות, יכולים לפסוק בהעדפת דבר אחד על הדבר השני, זה על חשבון השני. רק גדולי הדור, איך יודעים איזה גדול הדור? תסתכלים, את מי שואלים כל הדיינים כשיש להם איזה בעיות בענייני איגון, את מי שואלים כל הרבנים כשיש להם איזה בעיה אחרת. אם פונים באישיות מסוימת, לא נתנו להשקיע את מרב מרמצנו בעילותנו הציבורית, להשקיע בהתנחלויות, בחינוך או בהסברה, מה סדר העדיפויות הרצוי? זה מכתב ירוש לרבציות, זה לא שיחה ששמענו ולא סיכומי שיחה, ששם יש כל מיני דברים לפעמים לא בדיוק כמו שרציות אמר. הדעות גם בין הרבנים שונות ומגוונות. זאת למודעי שלא כל מי שקיבל סליחה, זה כבר אני אומר, לרבנות מוסמך לפסוק בעניינים האלה. אז מה כן? אז מה אומר רב ציודה? עכשיו אני ממשיך דברי רב ציודה. להגביר את מאמצי החינוך הדתי, זה ציטוט שלו, המאמין במעשה השם צור ישראל וגואלו, מקבץ נידחיו, בונה ארצו, ודאי חשוב מאוד. בשום אופן לא חשוב יותר מזה של יישוב ארצנו והתנחלות שוממותיה. חלילה לחדול מההתנחלויות. עם שקידת ההתנחלויות צריך להרבות חינוך והסברה לחשיבותה החיונית. ריבוי החינוך והסברה לחשיבות הזאת איננה סתירה וניגוד אל השלמה ושכלולה. וכשעולים על הגבעות וכשעולים על הערים, ברוך השם שיש לנו גם נוער חזק, חשבנו כבר מי יודע, אנחנו כבר מוקנו האחרונים, ברוך השם יש נוער חזק, בריא, לא יודע אם למדת כולנו בריא למה שרב ציודה אומר, אבל האווירה הזאת שרב ציודה נחיל בתוך הרוח הזאת הנפלאה, היא תופסת את האנשים. וברור שאתם, כמו שאמרתם, זה נכון, יש לנו גם גדולי הדור שלנו היום שהולכים בעקבות הדבר הזה, וכשהם אומרים שאסור לעשות שום דבר לטובת הצבא או להיות חלק מהצבא שעושה דברים כאלה, אלא צריך באמת לא ללכת, אז צריכים ככה לעשות. אבל רב ציודה כתב את זה בלא תגורו, זה לא איזה חידוש, וככה צריך לעשות. ולא יכול לבוא אחד שיש לו סמיכה ורב לכתוב מאמרים כאלה וכאלה אחרת מרב ציודה או אחרת מרב אברום או הרב אליהו. לסיום אני רוצה לומר, לסכם מה שאני אמרתי פה, דרכי ההסברה האמיתיים שלנו צריכים להיות בדרך שרב ציודה ובעקבותיו וחזני עשה את הדברים. ככה זה צריך להיות, ולא להתבייש לדבר על תורה ויראת שמיים, כשבהחלט כל הדבר הזה כבר יש לנו על מהפכה עצומה. אנחנו לא מרגישים את המהפכה עצומה בנוער שלנו. מהפכה אדירה יש גם מבחינה דתית, גם מבחינת תורה, גם מבחינת יראת שמיים. אין לך יישוב שאין בו איזה כולל או איזה ישיבה, והכל מכוחו של רב ציודה באמת. ולכן בהחלט זה הכיוון שבו צריך לדבר. צריך לדבר, לעשות סטיקרים, ארץ ישראל שיירת רק לעם ישראל. לא יודע, אני לא מומחה בסטיקרים, אבל אני יודע מה שלא טוב לעשות זה רק לנפנף בענייני ביטחון. ואם אנחנו עושה ככה, בהחלט נעשה ונצליח, ונקיים את מה שרב ציודה אומר בסוף המאמר הזה של עם ישראל, קום וחיה, וחיה, סליחה, קום וחיה. זה מה שרצו לכתב בסוף. איך אומר פה? תביא מלך ישראל חי וקיים, מלכות ישראל חי וקיימת, ובשם אלוקנו נדגול ונרומם את דגל הצבא ודגל המלכות ודגל הקדושה ודגל התורה ודגל יראת שמיים. נעבוד את השם אלוקנו בשמחה וברננה בקידוש שם שמיים בתוכנו ומתוכנו, ועל כל המערכה השלמה של סידור המדינה שלנו שחיה וקיימת לאורך ימים טובים.
רבנים נכבדים, סתרה ויושב ראש, ממני ביקשו לדבר בשיעורים המכינים, ואכן סיפרתי כמה סיפורים על דרכו של הרב ציודה והדרכתו, ו לא אחזור על הדברים, רק בממה האחרונה התבקשתי להצטרף גם כן במילים ספורות לדברים שאמרו כאן כבוד הרבנים. אז רציתי לומר רק סיפור אחד שמשום מה הוא לא כל כך ידוע, ודומני ש יש בו הרבה יסודות. סיפור קצר. היה בעיתון עמודים, נדמה לי שזה היה עיתון עמודים, שכתבו שנושא של גוש אמונים זה מרד במלכות, מורדים במלכות, כך כתבו באחד, דומני בעיתון עמודים. מה? עיתון של הקיבוץ הדתי, של הקיבוצים הדתיים. ושיש שם מרד במלכות שמיים, או מרד במה שבסדר הנכון. הרב צבידה כתב על זה דברים שקצרים מאוד. אמר שרבי צדוק הכהן אומר על הפסוק והיא לא תצלח, היא לא תצלח, הפעילות של העם נגד ההנהגה שלו או נגד הרוח שנוצרה קודם על ידי המפילים, היא לא תצלח, אבל לעתיד לבוא זה יצליח, למות המשיח זה יצליח, או לעתיד לבוא, אני יודע הביטוי המדויק, בצדקת הצדיק. והרב צבידה הוסיף, וזהו גוש אמונים. זה דברים שנאמרו אז בצורה חד משמעית לגבי הפעילות הזו שנעשית כביכול נגד הממשלה או נגד הסדרים הרגילים. אמר, כך אמר רבי צדוק, ואמר בשמו שזאת הפעילות של גוש אמונים. אני רוצה רק להוסיף, אני לא יודע אם לקרוא לזה בקשה או עצה, היות והאחריות על ההתיישבות שנעשתה אכן באמת כפי שהזכיר כאן רב חיים שטיינבר בהרחבה והרב זלמן מלמד, כל הפעילות שנעשתה באמת נעשתה בכוחו ובהדרכתו של מורנו ורבינו הרב צבידה, אבל היא נמצאת בפני קשיים. והיות והיא נמצאת בפני קשיים, אז צריכים לשים לב גם לצו הגדול שציווה אותנו מורנו ורבינו, שזה יצליח. וכדי שזה יצליח צריך לעשות כל מה שצריך לעשות כדי שזה יצליח, והיא לא תצלח, אבל לעתיד לבוא זה יצליח, וזהו גוש אמונים. לכן מחויבותנו היא, זוהי בקשה או עצה, לראות שאכן יעשו הדברים הנכונים כדי שהפעולה הזו תצליח בעזרת השם ובשבילתו.